צופים יקרים, שלום, אנחנו כאן שוב ביחד באולפני ערוץ מאיר עם תוכנית נוספת מדברים חינוך. והשבוע האורח שלנו הרב שמואל שנהב, המנהל החינוכי של הישיבה התיכונית נועם בירושלים. שלום הרב שמואל.
שלום וברכה.
שלום וברכה. אתה מנהל החינוכי בישיבה התיכונית נועם בירושלים. אני לא יודע אם כל הצופים מכירים אותך, לא כולם מכירים את הישיבה התיכונית, אולי ירושלמים כן, אלה שצופים בנו מרחוק, לא כל כך מכירים. כמה מילים עליך וכמה מילים על הישיבה התיכונית?
אני מניח שרוב הצופים מכירים את רשת מוסדות נועם וצביה בארץ בכלל, אז אכן גם ישיבת נועם, אולי אפילו מראשוני, אבל ודאי חלק מהמערכת הגדולה הזאת. אנחנו ישיבה תיכונית שמתחילה מכיתות ז' ועד כיתה י"ב. כאשר מדובר על כך שתלמידים שמגיעים לישיבה באמת בוחרים במסלול ישיבתי, מסלול תורני, והם מגיעים אומנם לסדר יום ללא פנימייה, אבל סדר יום עמוס בלימודים, ברוך השם. כאשר רובו, וכמובן גם ראשיתו בלימודי הקודש, ולאחר מכן לימודי החול. חשוב מאוד לציין שאני חושב שהיום כל ישיבה תיכונית חורטת על דגלה איזשהו עניין מיוחד שבה.
זה מה שרצינו לשמוע.
עניין מיוחד שבה. המיוחד בישיבת נועם זה לא הכותרות של ישיבה תורנית או ישיבה מדעית או ישיבה לאומניות, אלא דווקא העניין הזה שאני חושב שניתן להגדירו בשתי מילים של יחס אישי.
יחס
שבו התלמיד מרגיש שהוא מגיע לאיזשהו בית יוצר, לא בית יוצר לציונים, אלא בית יוצר, אני מקווה מאוד, לאישיות, לאישיותו. הבחורים אכן מרגישים שהישיבה זה לא עניין של מספר שמות, אלא זה עניין יותר של השם מאשר של המספר. זו אולי ייחודה של ישיבת נועם. ברוך השם, הבוגרים ממשיכים הלאה לישיבות הסדר ולישיבות גבוהות, חלקם גם למכינות, ואנחנו פוגשים אותם, ברוך השם, בכל מקום.
טוב, תודה רבה. אז תמיד שלומד אצלך עבר תהליך קבלה, וזה הנושא שלנו. תהליך קבלה לישיבות התיכוניות ולאולפנות, אותו תהליך שאצל הורים רבים, זה תהליך מייסר וכואב ומתיש.
וארוך לעתים.
וארוך, ופעמים הורים מתקשרים אליי ואומרים, מה אני עושה? ההורה מדמם. לעתים הילד פצוע, חווה לעתים חוויות קשות מאוד, אבל בכלל, אנחנו רוצים לדבר, איך בוחרים מוסד נכון, מי צריך לבחור בכלל? ההורים צריכים לבחור? הבן צריך לבחור? מי צריך לבחור? מי צריך לקבוע את הדבר הזה? ומה הקריטריונים שעל פי הם בוחרים מוסדות, מוסד, בין ישיבה תיכונית, בין אולפנה. אני יודע שהשנה, בשביל להקל, משרד החינוך
שינה את השיטה.
שינה את השיטה, אז אולי אחר כך תגיד לנו בכמה מילים, אבל תחילה, איך בוחרים?
אז באמת, אני חושב שההנחיה הראשונית להורים, זה לא להיכנס לתהליך הזה, לתהליך של קבלת התלמיד לישיבה תיכונית או לאולפנה, כתהליך כבד, קשה, מפחיד. אלא דווקא ליצור את האווירה היותר רגועה בבית. למרות שהדברים, כפי שהרב ציין, הדברים לא מורכבים מאוד, לא פשוטים, במיוחד שמדברים על תלמיד שמתקשה, או שחווה כישלונות, או שחווה אפילו דחיות שונות ממוסדות חינוך כאלה ואחרים. כשנכנסים לתהליך הזה, חשוב מאוד לציין רק כהערת פתיחה, שלא דין גיל הכניסה לכיתה א', שבו בוודאי ההורים הם החלק העיקרי, אפילו הראשי והיחידי בבחירת מוסד הלימודים, על פי רוח הבית, על פי הדרך שהבית רואה את עצמו בהמשך, וכבר בימים שבהם הילד נכנס לכיתה א', לא דין כדין הכניסה לישיבה תיכונית, והיום הישיבה התיכונית היא כבר בסוף כיתה ו' לקראת כיתה ז'. רוב בתי הספר היום בארץ הם בתי ספר מה שהם קרויים שש שנתיים, א' עד ו' וז' עד י' ב'. תהליך הכניסה אליהם הוא תהליך כבר שיורד לגילאים צעירים יותר. ישנם בתי ספר שהתהליך נעשה בכיתה ח', וכל זה כמובן לא שייך ולא מתקרב לבחירה של הבחורצ'יק בסוף כיתה י' ב', שבו הוא בוחר כבר הרבה יותר בחירה אישית, על בסיס של היכרות, וההורים הם בגדר של מייעצים, בגדר של קצת לסדר את הדברים, לחבר אותו לאנשים שונים שייעצו לו, כאלה ואחרים.
אז מה קורה בכיתה, לקראת כיתה ז'?
אז אם באמת נתמקד...
לא, אז אולי נתייחס לזה תחילה. ההורה או התלמיד? מי צריך...
אני חושב שהורה נבון ידע ללוות את הבן שלו לכדי ההחלטה או לכדי המשפט, אתה יודע מה טוב לך. אתה בני הצעיר, עם כניסתך בסוף כיתה ו', למרות שזה באמת עוד טרם גיל הבר מצווה, אתה יודע כבר מה, מה טוב לך.
מה זה נקרא, אתה יודע מה? אני יודע בשבילך מה טוב לך, או אתה יודע מה טוב לך?
לא, אז אפשר, כדי שבאמת ידע אותו בחור צ'יק צעיר, כבר אותו ילד צעיר עדיין, הוא עדיין לא בחור, ידע באמת מה טוב לו, צריך להעשיר אותו במידע כמה שרק ניתן. להעשיר אותו במידע, הכוונה, יש ישיבות תיכונות כאלה, יש ישיבות תיכונות אחרות, יש ישיבות תיכונות בעלי אוריינטציה יותר שצריך לזרום, זאת מילה מאוד שלטת היום, גם בענייני קבלה לבתי ספר, אבל גם בדברים אחרים, שהתלמיד צריך להיכנס למתווה קיים. ישנם ישיבות תיכוניות שמתאימים את עצמם יותר כלפי תלמידים שקשה להם, או לחילופין, כלפי תלמידים שהם מצטיינים ואפשר לקדם אותם. צריך לידע את הילד בכיתה, בסוף כיתה ו', שישנם ישיבות תיכוניות שהדגש העיקרי אצלם זה החינוך התורני יותר. הוא כבר יכול להבין את המושג הזה, ואם הוא לא מבין, קצת יותר להרחיב במה המדובר. אתה נכנס לישיבה, אתה לא נכנס לבית ספר דתי בלבד. לעומת בתי ספר אחרים שבהם החוויה, האומנות או מצוינות מדעית, הוא יכול להבחין בשלושת המרכיבים הללו של אומנות, מדע והפן הישיבתי היותר חזק. אפשר לומר מדעת הבית, בהחלט דבר נבון ונכון, ויחד עם זה לבוא ולכוון את הבחורצ'יק הצעיר הזה, ולבוא ולומר לו, אנחנו נעשה מה שטוב לך, מה שנכון לך.
פעם אחת קיבלתי מכתב מאמא שאומרת, מה זה נקרא, מה עושים ישיבות התיכונות ואולפנות, ימי היכרות, ומזמינים את הילדים. זה הילד בן בכיתה ו', אנחנו צריכים להכריע, אנחנו צריכים להחליט. אז עושים לו שיווק, מנסים לשווק לו את הישיבה, אנחנו צריכים לדעת. אתה סומך על ילד בכיתה ו'
לא.
שהוא ידע להכריע, הוא ידע לבחור.
אני לא סומך על ילד בכיתה ו'.
הוא יכול לבחור בגלל ששלושה חברים שלא נרשמו לישיבה מסוימת. בגלל זה הוא בוחר ללכת לישיבה הזאת. אחרי יומיים הם כבר לא חברים שלו. והוא כבר נמצא באותה ישיבה ולאו דווקא מתאימה לו.
אני חושב שהייתי מכוון את ההורים, לומר להם, ואני גם אומר להם את זה בפה מלא, ודאי שההורים הם מחליטים. הם אלה שבאמת מכוונים אותו את ההכוון הרחב בלמעלה. אבל בתוך ההכוון הזה, ברוך השם, היום עולם הישיבות תיכוניות ועולם האולפנות רחב מני ים. ואפשר למצוא גם בהכוון של ההורים עדיין אפשרויות בחירה.
מרחב של בחירה חופשית בתוך בתוך הכיוון שההורים מעוניינים בו.
נכון.
זה מה שאתה אומר.
בתוך זה גם יכול מאוד להיות בין האפשרויות השונות שקיימות עם פנימיה ובלי פנימיה. האם אנחנו רוצים באמת יום לימודים עמוס וארוך יותר, מאתגר אולי גם אפשר להוסיף את המילה הזאת, לבין יום לימודים שהוא קצר יותר, וייתן לך מקום להתבטא גם בפעילויות אחרות, בחוגים,
במקומות אחרים. מחוץ למוסד
החינוכי. מחוץ למוסד החינוכי שבו אתה נמצא. אלה דברים שאפשר כן להתגמש בתוך הכותרת הרחבה. אבל הרב, אני רוצה להדגיש עוד דבר. עוד דבר, שהוא נראה לי, לפי ההיכרות שלי, באמת עם תלמידים מגילאים שכאלה, הרבה הורים, אולי מתוך לחץ, אולי מתוך פחד שהתלמיד יתקבל או לא יתקבל, פורסים קר נרחב, והקר כל כך נרחב. כבר התקלתי בתלמידים
שלי... איזה פורסים? כבר נרשמים.
נרשמים להמון מוסדות לימוד.
פורסים, נרשמים ל...
כבר נפגשתי בתלמיד שראיינתי אותו לכיתה ז', לקראת סוף, באמצע כיתה ו', והוא דיבר איתי על 18 מוסדות שהוא נבחן אליהם, שהוא בא איתם בקשרי רישום. התראיין ונבחן אליהם. אבל זה כמובן מצב רחב.
הפחד, הפחד שהתלמיד לא
יתקבל. זה הפחד הגדול. אבל אני חושב שהייתי ממליץ להורה ממוצע, לבחור את שלושת המוסדות, שהם בזרם או בכיוון שההורים מכוונים אליהם, שיבחן אליהם, שימצא את המקום שנראה לו יותר, שבכל אופן תהיה לו איזושהי אפשרות בחירה כזאת או אחרת. אבל כאן גם המקום להכניס עוד מושג. המושג הזה להיות ריאליים. האבא והאימא מכירים את הבן. זה נכון שקשה לבוא ולומר לבן שלי, הבן שלי מתקשה במקצועות כאלה ואחרים, הוא לא מצליח בלימודים, הוא מתקשה במתמטיקה, ולא בכדי בחרתי את המקצוע הזה. אבל מה, המשפחה, או האחים הגדולים, או החברה, או החברים,
סבא,
והשכונה, והסבא למד במוסד זה וזה, כן. אז הבן שלי לא ילמד שם? וזה העניין של להיות ריאלי. לפתח באמת תקוות שווא או תקוות גבוהות מדי. לנער הצעיר הזה, ארך בשנים, זה אני חושב טעות חינוכית, שמשלמים עליה מחיר. המחיר של העצבות הזאת והעוגמת נפש שלא מתקבלים.
זאת אומרת שבגיל, כבר בכיתה ו', בעצם כבר גוזרים את גורלו של הבן לכל חייו.
אם באמת מדובר על מוסד שש שנתי, מכיתה ז' עד כיתה י'.
לא, התכוונתי למשהו אחר. התכוונתי לזה שבכיתה ה' הוא לא כל כך מי יודע מה הצליח במתמטיקה. אז שערי כמה מוסדות ננעלים בפניו, והנה, כבר בכיתה ו', קבענו לאן הוא יגיע.
לצערנו הרב, ואולי זה המקום אולי לבוא ולהזכיר, שדווקא הניסיון של ראש החינוך הממלכתי דתי, הנכנס, אברהם ליפשיץ, אברהם ליפשיץ, הוא ניסה קצת לעדן את התופעה בעתיד הזאת.
תסביר לנו.
הכוונה היא שהיום תלמיד שנכנס לכיתה ז', לא נבחן, לא בגמרא, לא בתנ״ך, לא במתמטיקה ולא באנגלית. התלמיד רושם באינטרנט היום, זה הדבר המשוכלל נכון להשנה. כן. רושם באינטרנט את האפשרויות בחירה שלו, אפשרות א'1, א'2 וב'.
מה זה א'1,
א'2 וב'? א'1, הכוונה, האפשרות הראשונה שהתלמיד רוצה להירשם עליה לקראת הלימודים בכיתה ז', האפשרות המועדפת על פניו.
כן.
הכוונה היא שהוא בוחר את האפשרות הזאת. ולאחר תקופה מסוימת, כחודש של רישום, הישיבה מזמינה אותו לרעיון, ורעיון בלבד. ישנם מוסדות שמוסיפים גם מבחן מושגים ביהדות, אבל זהו מבחן היחידי שעובר התלמיד. לא מבחן יכולת, לא מבחן במתמטיקה ואנגלית, ולא מבחן בגמרא. ועל פי הרעיון, הוא מתקבל לאותה ישיבה.
בלי מתמטיקה,
בלי אנגלית. ללא מתמטיקה וללא אנגלית. זהו החידוש של תשע"א, לקראת הרישום לתשע"ב, שרוב תלמידי החינוך הממלכתי דתי היום בארץ, לא ייבחנו על סמך היכולת הקוגניטיבית שלהם, תעודה. אלא דווקא...
אבל התעודה.
התעודה של כיתות, של כיתה ו', המחצית ראשונה, והתעודה של כיתה... של כיתה... כן, של כיתה ה', של כיתה ו', המחצית ראשונה, היא התעודה.
שזה משקף בערך אותו דבר.
אבל המבחנים עצמם לא יעשו, ויש פה בשורה. יש כאן בשורה שהתלמיד, הנה, יכול לבטא את עצמו, יכול להביא לידי ביטוי את היכולות החברתיות שלו, התורניות שלו, יותר מאשר הלימודיות להתקבל לישיבה.
או שכבר עושים סינון ראשוני. על סמך התעודות.
זה תלוי בכל ישיבה, אבל על פי רוב הישיבות, גם הישיבות הטובות, מזמינות את התלמידים שבחרו בהם באפשרות א' אחת. הם מזמינים אותם, ואז לפי ההתאמה, אם יש התאמה, אז התלמיד מתקבל אותו במוסד לימודים, ויש כאן חידוש.
זה נשמע טוב.
אבל אם נחזור חזרה אל ההורים, נחזור חזרה אל ההורים, בנוסף לכך שיש עניין שיהיו ריאליים, שידעו לקראת מה הבן שלהם הולך, ויכוונו אותו, יש עניין גם ללוות את התהליך. הורים שמסתכלים על הדברים מלמעלה, וכשמגיע מועד הרישום ברגע האחרון, רושמים את מה שצריך לרשום באינטרנט או בתפסי הרישום למיניהם, זה לא מספיק. תהליך הליווי של הנער הצעיר הזה מתחיל קצת יותר מוקדם. מתחיל כבר חצי שנה, שנה מקודם, שמסבירים לו, התעודה הזאת תמשיך איתך הלאה. וראשי הישיבה ומנהליה יראו את התעודה, וגם על פי זה, יכריעו האם תתקבל למוסד כזה או למוסד אחר. בנוסף לכך, בתהליך הליווי הזה מאוד חשוב, שההורים ייקחו את יד בניהם ויגיעו לא רק לערבי ההיכרות. כי בערבי ההיכרות הכל נראה באמת ורוד, הכל נראה מוצלח ביותר. אלא יגיעו במפתיע לבקר את המוסד שבו הם חושבים שהבן שלהם ימשיך הלאה. הם יגיעו לאותו מקום ויבדקו ויראו וישוחחו עם תלמידים יחד עם הבן שלהם. ישוחחו עם מורים, יכנסו לחדר מורים, שיחה פה, שיחה שם, דברים לא מתוכננים. גם בהמשך, גם ביום הבחינה, ישנם מורים ששולחים את הבן, כבר בכיתה ז', כבר לקראת כיתה ז', שולחים את הבן. אני חושב שעדיין בשלב הזה, הוא עדיין צריך את היד של אבא ואת היד של אמא, שהם שותפים לו. וזה גם קשור לסוג של אמון מסוים שיש ביניהם. אבא ואמא, אנחנו איתך, אנחנו לא נותנים לך להתמודד על סמך מה שהצגת בששת השנים הקודמות, ואיפה שתתקבל, לשם אתה תלך. אנחנו איתך.
מה זה נקרא?
גם בכישלון.
אנחנו מלווים אותך, זה הכוונה לבחינה? מה התכוונת?
אנחנו איתך הכוונה, אנחנו גם בשלב ההכנה לפני כן, לומדים איתך כשצריך ללמוד. זה כבר דבר, הרווחנו דבר נוסף, מס ערך מוסף גם מעבר לתהליך הקבלה. אנחנו איתך הכוונה, גם כאשר אתה מקבל את התשובה השלילית, וגם כאשר צריך לחטט רגליים. כפשו אותו, לקחת את המזוודה ולקחת את התיק ולנסוע למקום רחוק, כי אולי שם זה המקום שמתאים לבן שלי. אז נכון שישנם קשיים שכל פעם הוא ייסע עד מצפה רמון ועד קריית שמונה וכל המקומות הללו, אולי דווקא שם זה המקום. ברשות הרב, רק אני אזכיר איזשהו מדרש קטן, אבל שמדגיש את הדברים עצמם. לגבי הפרשה האחרונה, אף חובב עמים כל קדושיו בידיך, והם תוקעו לרגליך, יישא מדברותיך. אומר המדרש, זה גם מופיע בגמרא, מסכת בבא בתרא, הדברים פילה פלואים. והם תוקעו לרגליך. תני רב יוסף, אלו תלמידי חכמים שמחטטים רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. יישא מדברותיך, לישא וליתן בדיברותיו של מקום. לפעמים צריך לבוא ולגלות גם למקום תורה. וגם לגלות למקום שבו זה התאמה של הבן שלי. אומרת, ולקבל את זה.
יש פה נקודה חשובה. אתה אומר שלפעמים ההורים נוטים לחפש את המטבע
הקרוב אליהם.
הקרוב מתחת לפנס. לחפש את המטבע מתחת לפנס גם אם המטבע לא נפל שם. זאת אומרת שההורים לא יססו לחפש רחוק אם יש צורך. היום... זאת אומרת שלאו דווקא המקום הקרוב הוא המקום האופטימלי.
בוודאי שכן. הרבה תלמידים. אני יכול להעיד גם מעידות של תלמידיי, העניין של גולה למקום תורה, זה גם בדברים בהקשר רחב יותר. תלמידים שגם התרחקו מן הבית, ואני חושב שקצת מוקדם הספידו אותם סופדים את החינוך הפנימייתי למיניהו, וכיוון שברוך השם הרבה מאוד תלמידים, ודווקא המצוינים שבהם, גולים למקומות יותר רחוקים, ונמצאים בחינוך פנימייתי, וזוכים ברוך השם לחינוך מצוין, מצוין. ולכן, גם הורים שיש להם בן מתקשה, כפי שהרב ציין בתחילת הדברים, לפעמים העוגמת נפש הוא לא מתקבל לכל מיני ישיבות תיכוניות כאלה ואחרות, גם המחשבה על מקומות רחוקים יותר, מקומות שבהם יש חינוך פנימייתי, וצריך לשלם איזשהו מחיר מסוים, של ניתוק מסוים מן הבית, שווה לבדוק, שווה לראות. שווה גם שהתלמיד יחוש, שהבן יחוש, שהמקומות האלה גם יכולים לבוא לידי ביטוי. אולי שם יש פן אומנותי, פן של מוזיקה, או פן סביבתי, היום יש ישיבות תיכוניות שיש בהם עניין סביבתי, אני לא אזכיר ישיבות תיכוניות בשמות, אבל הדברים ידועים. ולכן יש עניין לקחת את היד ולטייל למקומות הללו, ולמצוא את המקום המתאים ביותר לנער הצעיר.
אז הנקודה הראשונה הייתה אימון, נכון?
ליווי.
וליווי ואימון.
ולהיות כמובן ריאליים, לא לתלות תקוות שווא לנער הצעיר הזה, למקומות ש... אנחנו יודעים שזה לא מתאים לו, לא מתאים ליכולתו אולי לא מתאים לו מבחינה חברתית, אולפנות וישיבות יכולות שבהם הדברים האלה הם נחלת היום יום, וזה לא מתאים לו כל כך, אז לא לטפח תקוות שם.
כאשר הורים מוצאים את המקום המתאים בול לבן שלהם, אז השאלה לא נשאלת, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה לימודית. הבעיה שכאשר ההורים צריכים להכריע בין כמה וכמה אפשרויות. איך היית מסדר את זה על פי סדר עדיפויות? עניין, אולי אני אציג את השאלה, עניין לימודי, עניין חברתי, תחום, נקרא לזה, דגש של יראת שמיים וחינוכי, היכולות האישיות של הבן, כמו אומנותי או יצירתי. אם צריכים למצוא ישיבה תיכונית או אולפנה שממלאת את כל התנאים כולם, מה טוב ומה נעים. אבל כאשר צריכים להכריע, צריכים לבחור. אז מה יהיה עדיף? לוותר על הצד הלימודי לטוב הצד החברתי, או להגיד, לא, סוף סוף באנו ללמוד, לא באנו פה כדי לשחק שש בש, אז הצד הלימודי. או הביטוי האישי של התלמיד, גם אם זה לא בדיוק לפי הרמה שלו, ולא בדיוק, אבל עיקר שיוכל לבטא את עצמו באופן אישי, בנקודה המיוחדת שלו, עם דוגמה שלו נטייה מוזיקלית, אומנותית.
אחת מהשאלות כמעט כל בחור ישיבה נשאל, ברעיון כזה או ברעיון אחר, או בת שמועמדת לאולפנה, זאת השאלה באמת, מבין שלושת המרכיבים הללו, מה בעיניך עדיף? לדרג אותם לפי סדר קדימיות.
כל תלמיד נשאל?
כמעט כל תלמיד, ואותו שאלה. השאלה היא האם התחום התורני, התחום הלימודי או התחום החברתי, דרג אותם בבקשה לפי סדר החשיבות בעיניך.
כך שואלים את התלמיד?
כך שואלים את התלמיד.
טוב.
דרג אותם בעיניך שבאת בעיניך.
אז עכשיו אני אשאל אותך.
אני חושב שהורה, כאשר יחד עם בנו, מחפש את מקום הלימודים המתאים ביותר, השאלה הראשונה היא כמובן התחום התורני. התחום התורני. היכן הוא יוכל לצמוח, להיות בן תורה, באמת טעון ביראת שמיים, לטפח את המידות שלו, לקדם אותו במידות בתחומים התורניים. זאת נראה לי הדבר החשוב ביותר, הבסיסי והראשוני. לאחר מכן, דווקא את הלימודי אני משאיר לסופו, לסוף המדרג הזה.
נשאל אחר כך
והתחום, למה. בסדר? והתחום החברתי, זהו התחום השני, הרי הוא צריך ללמוד במקום של ליבו חפץ. ואם למשך כל זמן, אם זה יהיה 6 שנים או למשך 4 שנים, תהיה איזושהי התנגשות כזאת או אחרת בין המוסד לבין התלמיד, זהו פתח לצרה. פתח לצרה. ולכן אם תלמיד מרגיש מחובר למקום, חברתי לא הכוונה דווקא רק החברים שסביבו, אלא מחובר אל המקום, אל הרמים,
אל האנשים
מסביב, באמת מעריך, מרוצה מן המקום שבו הוא נמצא, והתחום השני הוא כמובן התחום הלימודי. אז נכון, ישנם תלמידים שבאמת הקדוש ברוך הוא חנן אותם ביכולות לימודיות גבוהות מאוד. אבל, וכאן אני מגיע לאיזשהו משפט מפתח, לצערנו הרב, דווקא בדורנו, ובמיוחד בעשור האחרון, קל וחומר, בן משה קל וחומר, שמדובר על 3-4 שנים האחרונות, תלמידים מצוינים, עם יכולות קוגניטיביות, יכולות גם שיכולות לפתח אותם להיות תלמיד חכם, נקלעים למשברים, משברים נפשיים למיניהם.
תסביר.
זה קורה המון. זה קורה גם בגילאי זין ח' וזה קורה גם בגילאי התיכון. והורים שדחפו את הילדים שלהם להגיע למוסדות לימוד שהמצוינות היא הכותרת היחידה שבהם. היא לא כותרת ש... אם זאת כותרת נוספת לעניין של תורניות גבוהה ומצב חברתי של חיבור וכו' וכו' ועשייה, עבודה על מידות וכו', מצוין. אבל ישנם מוסדות לימוד שבהם המצוינות היא שם הדבר, ללמוד תואר ראשון כבר תוך כדי לימודים וכו'. והורים התפתו לשלוח את ילדיהם למקומות הללו, והבחורצ'יק מרגיש לא מחובר למקום הזה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה תורנית. זה מתכון לאיזשהו משבר. אז לפעמים משברים, משברים קטנים, ועוברים אותם, מצטיינים, וברוך השם. אבל ישנם מקרים שבהם אפשר גם ליפול. אפשר גם ליפול בגלל חוסר התאמה, בגלל שההורים דחפו כבר בסוף כיתה ו' לקראת כיתה ז' את התלמיד למקום שיש בו מצוינות לימודית, והבחור שקובל יכולות, אבל אין התאמה או תורנית או חברתית. ולצערנו הרב, התחום הרגשי, הנפשי, שהיום הוא יותר ויותר משמעותי, גם בבחירת מוסדות הלימוד, גם בחיבור של הבחורצ'יק ושל הנער אל המחנכים ואל האקלים שסובב אותו, הוא הדבר השליט היום.
אני רוצה לשאול אותך, אתה עכשיו מייצג גם, אנחנו מדברים על ההורים, אבל אתה גם מייצג את הממסד, אותו גורם ששולח את התחיות ואת התשובות השליליות לתלמידים, שהם מקבלים תשובה שלילית. סימן שבאמת הילד לא מתאים, או שזה סימן שצריכים ללחוץ.
המשפט...
ללחוץ ולהפעיל פרוטקציה, כי סוף סוף הרי התכוונו ש...
אז אני אתן גם, מי שיהיה איתנו, אני אתן גם איזשהו טיפ להורים, מה עושים כשמקבלים את התשובה השלילית. גם כשרוצים להתקבל לאותו מוסד, שממנו קיבלנו את התשובה השלילית, וגם איך ממשיכים מכך הלאה. אבל לפני כן, אני חושב שכל ישיבה שמכבדת את עצמה, וגם, כמובן גם אולפנות, לא כותבים שלילי, התלמיד שלילי או מקבל שלילי.
זה מכירים את הנוסחה.
אתה תמצא את יכולתך במקום אחר.
שקוייר.
אלה משפטים שמאוד מרגיזים.
אחרי שמקבלים 10-10 מכתבים כאלה, אז כבר מבינים את היתרון.
כאן מגיע הטיפ. כל ראש ישיבה, או מי שעסוק ומי שאמון על מלאכת הקבלה, כאשר הוא מקבל טלפון אחרי התשובה השלילית, מן ההורה שלוחץ ולוחץ ולוחץ, סביר להניח שהלחץ לא יעזור, אלא אם כן עוד רגע נטפל בנושא הפרוטקציה למיניהם. אבל אם אותו אחראי על הקבלה יקבל טלפון מהתלמיד, גם בסוף כיתה ו', קל וחומר שמדובר על הכניסה לכיתה ט' בסוף כיתה ח', יקבל טלפון מהתלמיד, והתלמיד יגיד, קיבלתי את השלילי. אבל יש בי יכולות שאני חושב שלא ראיתם, שלא מציתי את עצמי מספיק ברעיון או בקבלה או משהו אחר. יש כאן פתח. יש כאן פתח בהרבה מוסדות לימוד. כאשר התלמיד, לא ההורים, לא החברים, לא בעלי הפרוטקציה, אלא התלמיד עצמו ירים את הטלפון ויבקש את הרעיון נוסף, את הבקשה המיוחדת שלו, יש עניין. עניין נוסף, כאשר באמת התשובה היא שלילית, וגם אולי גם הטיפ הקטן הזה פחות עזר, יש עניין לבוא וללוות, להמשיך וללוות את הילד, לא בבחינת לבוא ולכעוס עליו מכל הכיוונים. וכאן אני חושב, שוב, מקום קטן להזכיר, גם על אחר חטא העגל, כאשר משה רבנו לוקח את האוהל, מחוץ למחנה, מאיר לו על כך הקדוש ברוך הוא, ואומר לו למשה, איננו יכולים שנינו לכעוס עליו, לכעוס על עם ישראל, הכוונה אחרי חטא העגל.
או אתה או אני.
או אתה או אני. צריך מקום ופתח לקראת
ההמשך. מה יש לכעוס על הילד פה? אין כבר בכלל מקום לכעס, לא. הוא בכלל לא חטא, הוא קיבל תשובה שלילית.
ודאי שאין כאן כעס, ולכן צריך גם להזכיר את זה להורים. יש גם כעס, ההורים גם רואים את עצמם קצת אשמים, רואים את עצמם קצת כועסים.
הרבה פעמים ההורים יותר מתוסכלים, לפעמים הילד לא כל כך מבין את המשמעות של התשובה שלי, לפעמים הוא מבין. מי שמבין יותר זה ההורה, כי ההורה לעתים, הוא לא יודע מה לעשות, לא יודע לאן להמשיך, הוא לא יודע מה לעשות. אז ההורה כבר קיבל 4-5 תשובות שלי.
במקרה שכזה, ואני אומר פה דברים שאני גם אישית צריך לבוא וליישם אותם, אבל גם חבריי המנהלים וראשי ישיבות אחרים, אכן נוקטים באותה שיטה. אפשר לבקש, למרות שהתקבלה תשובה שלילית, לבקש בכל אופן פגישה עם המנהל, עם ראש הישיבה, אישיות אחרת שאפילו היא, שהיא זו שנתה את התשובה השלילית, ולשאול, מה לפי דעתך מתאים? הם מכירים יותר טוב מאיתנו ההורים, אותם מנהלים ואותם ראשי ישיבה,
המנהל שדחה הוא זה שצריך לתת תשובה.
שיכול, הוא זה שיודע ויכול להמליץ.
לא היועצת בבית ספר
היסודי. לעתים, אותו אדם שראי, או היה ברעיון, או מי שאחראי על הקבלה, הם מכירים את סקלת הישיבות התיכונות התואמות או הזהות או הקרובות זו אצל זו. אני ארמוז, אולי אתן עוד טיפ קטן, לפעמים יש גם עסקאות פנימיות שבין ישיבה תיכונית כזאת ואחרת לבין ישיבה אחרת, או בין אולפנה כזאת לאולפנה אחרת, וישנם כל מיני, לקבל אותו, תקבל אותו, מתחלקים ביניהם, במיוחד שמדובר בבחורים תורניים שחפצים בלימוד ישיבתי, שחפיצים בלימוד תורני כזה או אחר.
ומה עם פרוטקציה? יש לה מקום או אין לה מקום? טובת הילד? זה אמר.
שאלת היחוס, היחוס זה מילה יותר עדינה, אולי למילה פרוטקציה, כי ייחוס הוא לא דווקא בבני משפחה, אלא הוא גם בקרבה לאנשים אחרים. יש בה, לצערנו הרב, יש בה גם לשמחתנו, אבל בעיקר לצערנו, מכיוון שבאמת ישנם תלמידים שמתקבים שלא על בסיס זה. להפעיל פרוטקציה זה דבר שהוא לא רק לא קביל מבחינת המוסד, או לא ראוי, או לא כדאי שיעשה, אלא גם מבחינת ההורים. הילד יודע למה הוא התקבל למקום הזה, והוא יודע שבזכות זה שאבא או אמא מקורבים לכאן, וזה פתיח לא נכון. פתיח לא נכון לארבע או לחשש.
ההורים משוכנעים שהמוסד טעה, שהייתה טעות בקבל.
אני חושש שהמונח של ההורים יודעים שאולי זה בגלל התשובה השלילית שהם קיבלו. אולי זה בגלל סיבה כזאת או אחרת, הם משוכנעים. כאילו, זה נותן להם יותר מוטיבציה לבוא וללחוץ. אבל במחשבה שנייה ושלישית, שקטה ורגועה יותר, הם יבינו שזה לא רק שזה לא לטובת המוסד, זה גם לא לטובת הבחורצ'יק עצמו. הוא צריך להגיע למקום שמתאים בו ורוצים בו.
רוצים.
ולא למקום שבו הוא נאלץ להגיע לשם.
טוב, במילים האלו אנחנו נסיים את שיחתנו, שתמיד צריך להגיע למקום שרוצים בו. תודה רבה הרב שמואל שנהב.
בברכה שבאמת כל אחד ימצא את המקום המתאים והראוי לו.
שרוצים בו. אז תודה רבה הרב שמואל שנהב, מנהל חינוכי בישיבה נועם בירושלים. ולכל הצופים, זו הייתה תוכניתנו מדברים חינוך עם הרב שמואל שנהב. שלום וברכה.